בן שטח, הווה מרבה לחקור את העדים, והווה זהיר בדבריך, שמה מתוכם ילמדו לשקר. אני לא מומחה למשפטים, אבל יש כאלה שהם אוהבים ללכת לבתי משפט. פעם דיברתי, יש כאלה שזה ההובי שלהם. לראות את הדיון, איך מתנהל המשפט לפני השופטים. זה דברים קטנים, דברים גדולים. אז זה לא פשוט הדבר הזה. הנידונים, אלה שהשופט צריך לשפוט אותם, הם לא טיפשים, הם גם כן חכמים. השופט שואל שאלות, הוא רוצה לברר את האמת. אבל לפעמים יש כאלה שהם כל כך פיקחים וחכמים, שמהשאלות הם כבר מבינים לאן השופט חותר להגיע. ומכיוון שכך, הם כבר נותנים תשובות, זה כמו במשחק שח, שני מהלכים קדימה. ולכן אומר, אתה כדיין ששופט, אתה צריך מאוד להיות זהיר בשאלות שלך. זה מה שהוא אומר, וזהיר בדבריך. כשאתה שואל שאלות, תשאל שאלות ככה שהם לא יבינו מתוך שאלותיך איזה תשובות לתת, על מנת להגיע למטרות של הנידון כמובן. והווה זהיר בדבריך שמה מתוכם ילמדו לשקר, מתוך שהם ילמדו למה אתה מתכוון, הם ישקרו ובצורה כזאת הדין יהיה מעוות. שמעיה והבטליון קיבלו מהם. שמעיה והבטליון הם הזוג הרביעי, והם חיו, אפשר לומר, בסוף ימי החשמונאים, ואחר כך התחילה תקופה שנקראת תקופת אורדוס. אורדוס המלך, כידוע, היה אדם שגם כן התנכל לחכמים, והיה לו גם שיגעון גדלות. הוא בנה הרבה דברים, הוא בנה גם את בית המקדש, וגם הר הבית של היום, שאנחנו רואים, הכותל המערבי, כל הדברים האלה, אומרים שזה אורדוס המלך בנה. היה אדם באמת, כרגע לא רוצה להרחיב את הדברים על אורדוס, אבל שמעיה והבטליון. זאת אומרת, הם חיו בתקופה הזאת, והם היו צאצאי גרים, גרי צדק. והגמרא במסכת גיטין מביאה מי הם היו שמעיה והבטליון. כתוב, מבני בניו, של אמן למדו תורה בבני ברק. זאת אומרת, אמן היה גדול הרשעים. אז מבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. מה זה בא ללמד אותנו? שאפילו מהרשעים הגדולים ביותר יוצאים תלמידי חכמים. הנה עובדה, למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של אמן. כך אומרת הגמרא. מבני בניו שסיסרה לימדו תינוקות בירושלים, היו מלמדי תינוקות בירושלים, אז מבני בניו שסיסרה לימדו תינוקות בירושלים. מבני בניו שסנחריב, כל אלה צוררי ישראל, מהאנשים הרעים האלה שצררו את עם ישראל, יצאו אנשים חשובים ביותר. מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים. ומי הם אלה שלימדו תורה ברבים? שמעיה והבטליון. אז הם מצאצאי צאצאיו, לא פחות ולא יותר, של סנחריב, שהוא היה ממחריבי ארץ ישראל, והגלה את עשרת השבטים. אז מבני בניו מצאצאיו, יצאו שמעיה והבטליון שהיו המנהיגים של הנשיא והבדין של עם ישראל. מה הם לומדים מכאן? אם רואים שמאנשים כל כך רעים יוצאים אנשים כל כך חשובים, אז מאנשים שטובים מה יכולים לצאת? ודאי וודאי יכולים לצאת, לא לזלזל באף בן אדם. אפילו שהמקור שלו ממקומות כל כך רחוקים מעם ישראל, יוצאים מהם גדולי ישראל. אין לך אדם ואין לך מצב שאין לו מקום, הכל מאלוקים והכל לטובה. עובדה שמהם יצאו שמעיה והבטליון מסנחריב, יצא שמעיה ובתליון. והם היו כאמור חכמים גדולים מאוד. ואומר שמעיה, שמעיה אומר, אהוב את המלאכה, ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות. אז מה זה אהוב את המלאכה? באופן פשוט, לאהוב את המלאכה, לאהוב לעבוד, פשוט לעבוד. המלאכה, כשאדם עובד, עבודת כפיים, זה ערך, זה חשוב הדבר הזה. אני מוכרח לומר, אתמול קצת לא רחשתי בטוב, אז אמרתי, הייתי קצת בבית, השקיתי את הגינה, את העציצים שאשתי מגדלת. איזו הרגשה נפלאה. אתה לוקח, נזכרתי שהייתי חקלאי פעם. השקיתי את העציצים. וכי הוא אומר, אהוב את המלאכה, הוא לא מתכוון אהוב את המלאכה בשביל רק להתפרנס. עצם העובדה שאתה עוסק במלאכה, זה ערך, זה ערך חשוב, אתה אוהב את המלאכה. הוא מביא כאן ציטוטים מחזל על הערך של עשיית המלאכה. אומר כך, שגדול ערכה של המלאכה שמביאה ברכה לאדם, אדם שעושה מלאכה ומביא לו ברכה. ואפילו אינך זקוק לו לשם פרנסה, אפילו לא לשם פרנסה. רק העובדה שאתה עושה מלאכה זה כבר ברכה גדולה לאדם. טוב שתעסוק במלאכה, ואל תשב בטל. הבטלה יביא כל חטאת, כידוע. אדם שהוא בטל ולא עושה, מביא לו מחשבות רעות, הרהורים רעים, כל מיני דברים לא טובים. אז אתה עושה משהו, ואל תשב בטל. שהבטלה מביאה לידי שעמום. וכן אמרו בעבוד הרבי נתן, מי שאין לו מלאכה לעשות, מה יעשה? אין לו מלאכה, מה הוא יעשה? אומרת בעבוד הרבי נתן, אם יש לו חצר חרבה, דיינו, הוא גר באיזה בית, יש לו מגרש חרב, מה זה חרב? עם קוצים וסבים, סתם ככה. מה הוא יעשה? או שדה חרבה, ילך ויתעסק בה. יעשה גינה. ישתול שם הצנון, עגבניות, מלפפון. אתם יודעים שיש הבדל בין העגבניות שאתה מגדל במלפפון שאתה מגדל מאשר שאתה קונה עגבניות מלפפון במקולת? מה ההבדל מי יודע? אם אתה מגדל את הירקות, טעם גן עדן. לא יצא לכם לגדל אף פעם ירקות? איי, איי, איי. אז הוא אומר, אתה במקום לשבת בטל, לך, תעשה לך גינה קטנה. רעיון טוב, מה אתם אומרים? רק שיהיה לנו חצר. אז ככה הוא אומר, אם יש לך שדה או חצר, תלך ותתעסק בה. כשם שהתורה ניתנה בברית, כך המלאכה ניתנה בברית. שנאמר, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכה. ששת תעבוד, צריך לעבוד, לעשות משהו. ביום השביעי, שבת להשם אלוקיך. ואף האדם הראשון לא טעם כלום, עד שעשה מלאכה שנאמר, והניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. הנה, שם אותו בגן עדן, אבל לא לשבת בטל בגן עדן, אלא לעבוד ולשמור על הגן עדן. ואחר כך מכל עץ הגן אכול תאכל. זה האמת, אני... יש מה שנקרא בהיסטוריה של העת החדשה, היה יהודי אחד, קראו לו גורדון. הוא חי בדגניה, בקיבוץ דגניה. והוא היה אדם רוחני מאוד, והוא יצר תורה שלמה שנקראת תורת העבודה. קראו לזה דת העבודה, תורת העבודה. ואני בשעתו חייתי בקיבוץ שהיה שייך לתנועה הזאת, שקראו לה על שמו גורדוניה, גורדוניה, גורדוניה. והרעיון היה שלעבודה עצמה יש ערך. לא כמה אתה מרוויח, אלא העובדה שאתה עובד עבודת כפיים, שם מדובר גם על עבודת חקלאות, אתה עובד מעבד את הקרקע בארץ ישראל, זה כמו, זה ממש כמו עבודה, מבחינה דתית נאמר, עבודת השם, לאבד את הקרקע, לחרוש ולזרוע ולקצור, כל הזה, זה ערך עליון, עצם העבודה, שאדם עובד. ואני התחנכתי בתנועה הזאת, באווירה הזאת, שאנשים ראו בעצם העובדה שהם יוצאים לעבודה ערך, לא כמה מה יצא לי מזה, לא כמה אני ארוויח מזה, אלא העובדה שאתה עובד. ואת מי היו מכבדים יותר מכל בחברים? את אותם החברים שיוצאים עשרות שנים, יום יום, עוד בחושך, אז עבדו עוד בידיים, תוריות ודברים כאלה, זה היה, או בכתיף או דברים כאלה. עבודה זה ערך. אהוב, זה למדו ממי, גורדון, ממי הוא למד? משמעיה הוא למד. אהוב את המלאכה. המלאכה זה ערך, צריך לאהוב אותה. וכמו שהוא גם מביא מעבוד רבי נתן בעניין הזה. אדרבה, לא צריך להתבייש בדברים האלה, צריך להשתדל שאדם יעסיק את עצמו גם, אם יש לו זמן פנוי, יעסיק את עצמו במלאכה כזאת או אחרת. אז זה דבר אחד. דבר שני אומר, שנא את הרבנות. דיינו, התרחק מן הגאווה והשררה, שכללה היא לאדם. אדם שמחפש את השררה, את הכוחניות, את הלשלוט על האחרים וכולי, הוא אומר, אל תחשוב שזה דבר טוב, זה כללה בדבר הזה. וכן אמרו, שלושה דברים מקצרים ימיו של אדם. ואחד מהם, המנהיג עצמו ברבנות, דיינו שהוא תופס שררה. שכן יוסף מת קודם לאחיו, מפני שהנהיג עצמו ברבנות, כי הוא הסתרר עליהם. לכן הוא מת, לפני האחים מת יוסף הצדיק. גם היום, אני מוכרח לומר, היום שאתה רואה אנשים שמקבלים תפקידים מבחינה פוליטית, מבחינה מפלגות ועניינים, כאילו אנשים, מה קרה לכם? הם רוטפים אחרי השררה, הם מרפיקים ונאבקים ונלחמים, ומה אתה רוצה שררה? בסוף מה קורה? בסוף הוא נופל בגדול, כמו שאומרים, ומקצרים את ימיו. אדרבה, מי שמקבל תפקיד, לא שהוא תופס את השררה, אלא, אני זוכר, לא פעם, היו פעם מנהיגים כאלה שאמרו, אני לא ראוי, אני לא... ודחפו אותם מלמטה למעלה, לא שהם נדחפו לראש הפרמידה, אלא הם היו שליחים של איזה רעיון, של אידאה, של איזה, לא עניין שרצו לקחת שררה. והדבר השלישי הוא אומר, ואל תתוודע לרשות. רשות זה כמובן השלטון. אל תתוודע לרשות. מדוע? אז הוא מסביר שאדם שיש לו שם בשלטון ומכירים אותו, סופו שנותנים עיניהם בו והורגים אותו ונוטלים ממנו כל ממונו. ככה הוא אומר, הוא מביא את זה בשם, גם בשם אבות רבי נתן, הוא מביא את הדבר. אדם שהוא חושב שהוא, הרשות יכיר אותו, דיינו אלה בשלטון וכל הדברים האלה, כמו שנאמר, מקום אחר פרקי אבות, כשהם אוהבים אותך, הם מכירים אותך. אבל כשהם לא אוהבים אותך, אז אדרבה, אתה מוצא את עצמך בנבוך מאוד. זה ידוע הדבר, יש בחירות מדי פעם. לפני הבחירות, כולם רוטפים אחרי הבוחרים. אחרי הבחירות, אתה בא, אני צערי הרב, אני חוויתי את הדבר הזה, שלפני הבחירות באו, כל מיני אנשים דיברו, אני לא רוצה גם פרטים כאלה ואחרים, הוא, היא, פתאום אתה מבוקש וטלפונים ועניינים וכל זה, נגמרו הבחירות, אתה מרים לו טלפון, אומר, כן, תסתכל שם מתי יש זמן לפגוש אותו, עוד 3 חודשים, ואחרי 3 חודשים, אפשר להיפגש, כן, כרגע אין לי זמן, תבוא עוד חודשיים. לא מכירים אותך, לא. כי השלטון הוא מאוד אינטרסנטי, והוא רוצה אותך, בסדר, הוא לא רוצה אותך, הוא גם מדכא אותך. כמו שאנחנו רואים את זה, חווים את זה יום יום, למה זה מגיע? זה מה שאומר פרקי אבות רבי נתן. אל יכוון אדם ליטול את הרשות, שררה על ידי השלטון, שאף על פי שבראשונה פותחים לו פתח הנאה, ואומרים לו, תבוא, תבוא, תהיה איתנו. אבל אחר כך מתגלים ניגודי אינטרסים כאלה ואחרים, והתוצאה באחרונה, פותחים לו פתח הקשה לו, שאין מקרבים לו לאדם, אלא אך ורק לצורך עצמן. כי כל הגישה של השלטון הוא אינטרסים, ולכן לא עומדים לו לאדם כשהוא צריך את השלטון.